ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 550 ימים, 59 חטופים וחטופות עדיין בגיהנום בעזה. מצבם של החטופים החיים מידרדר מדקה לדקה, על פי הערכות מודיעיניות יש בין 20-24 חטופים חיים. אתמול פורסם דוח מצב רפואי של החיים. מספיק להסתכל על מי ששבו מהתופת, על הרזון, על מה שקורה לגוף שלא אכל שנה וחצי, ולנפש, הנזק לעיניים, השלשלאות ברגליים, האזיקים על הידיים. מתי משפחות החטופים מתייחס גם למצבן הקשה של המשפחות, ואם כל זה לא מהווה תמרור הזרה לכך שצריך להחזיר את כולם הביתה מיד, אין יותר מזה. המשפחות חיכו לבשורה שתגיע מהבית הלבן, בינתיים ללא תוצאות. בינתיים חג החירות כבר מגיע, סל הקניות שלנו יקר השנה בקרוב ל-20% יחסית לשנה שעברה. בתחילת 2025 הישראלים התעוררו למציאות חדשה, המע"מ עלה ל-18%, החשמל, המים, הארנונה והדלק, הכל התייקר, וכמובן הקניות בסופר. תקציב המדינה לא נתן פתרונות ליוקר המחיה, העלאה בשכר לא בתקציבנו, מוצרי מזון בסיסיים זינקו, ומעמד הביניים תכף לא יהיה קיים. מעמד הביניים, נזכיר, זה כל מי שעובד ומשלם מיסים והולך למילואים. זה המעמד שהכסף שלו שווה היום הרבה פחות, כי סל הקניות מן הסתם לא דומה למה שהיה לפני שנה. מספיק להיכנס לסופר כדי לראות כמה ארגזי אוכל העמותות השונות אוספות השנה עבור חבילות מזון לחג לנזקקים. החבילות נערמות, הנזקקים נערמים, והכסף הולך לתחזוק הקואליציה. עניין של סדר עדיפויות. עוד מעט נתעכב עוד מעט על הטלת המכסים, שום דבר לא בוטל בינתיים, ישראל לא זכתה אתמול כידוע לשום הנחת סלב מפגישת ראש הממשלה והנשיא, דיון סוער מאוד בבגץ משעות הבוקר המוקדמות שהופסק מספר פעמים על ידי נשיא בית המשפט העליון, בעניין העתירות נגד פיתוריו של ראש השב"כ רונן בר, עורך הדין אליעד שרגא, ממגישי העתירה, טוען בשעה זו. ישראלים שטסים ליוון, שימו לב, מחר שביתה בנמלי התעופה ביוון, הפרטים בהמשך, ולמרות המצב הכלכלי, ישראלים מעדיפים לקנות ארוחות מוכנות, האם זה משתלם? נשאל את השף אבי ביטון מסוליקה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. הגירעון בתקציב הממשלה ממשיך להצטמצם, על פי נתוני האוצר, בחודש מרץ הגירעון ירד לרמה של 13 מיליארד שקלים, ומתחילת השנה נרשם עודף של 3 מיליארד ו-700 מיליון שקלים. מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מפרט.
הירידה בגירעון הממשלתי נובעת משילוב של גם גידול בהכנסות וגם ירידה בהוצאות. הגידול בהכנסות נובע גם משיפור במצב הכלכלי של המשק פה, מיוחד עם תום המלחמה בלבנון, אבל גם בגלל הקדמת רכישות לפני העלאת המע"מ בתחילת 2025, וכן מהקדמת חלוקת דיבידנדים של חברות, מה שהעלה את הכנסות המיסים מאוד חודשים האחרונים. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה לירידה בגירעון זה הקיטון בהוצאות המשרדים של הממשלה, חלק מסיבה טובה של קיטון בהוצאות המלחמה, וחלק מסיבה פחות טובה שעד לאחרונה לא היה תקציב, וברגע שלא היה תקציב אז טכנית ההוצאות ירדו.
עכשיו לפרשת קאט לב טהור בגואטמלה, משרד ראש הממשלה הורה למשרדי הממשלה לפעול להבאת ילדי הקאט לישראל. בדיון שהיה היום בוועדת העלייה והקליטה, התברר שבחודשים האחרונים התקיימו בגואטמלה יותר מ-40 שימועים של ילדים שחולצו כבר מהקאט. יושב ראש הוועדה גלעד קריב אומר לאיפה הכסף שעל הממשלה לפעול בדחיפות לחילוצי ילדים.
הבאתם לארץ של הילדים שחולצו מידי קאט לב טהור בגואטמלה היא ממש עניין של הצלת נפשות. מדובר בעשרות קטינים שהם בעלי אזרחות ישראלית או שיש להם זכאות לאזרחות ישראלית, ויש כאן משפחות ישראליות שמעוניינות לגדל אותן וגם קיבלו בעניינם צו של אפוטרופסות. אני שמח שבעקבות הדיונים בוועדת העלייה והקליטה בחודשים האחרונים אנחנו רואים התקדמות משמעותית במאמץ הממשלתי, אבל חייבים להמשיך את המגמה הזו.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. עוד בעקבות הפגישה של הנשיא טראמפ וראש הממשלה, הנה מה שאומר הנשיא טראמפ על המכסים.
Well, we're talking about a whole new trade. Maybe not. Maybe not. Don't forget, we help Israel a lot. We take good care of our friends, and we don't take care of our enemies. We're not taking care of our enemies anymore, but we do take care of our friends.
כן, זה מאוד מאוד ברור, נדמה לי, וראש הממשלה בשלב הזה לא חוזר עם כלום ושום דבר, או חוזר עם כלום ושום דבר יותר נכון. יגאל רביד, I-24 News, כתב I-24 News בארצות הברית. יגאל, שלום.
שלום ענת.
אז כולם ציפו וחיכו וקיוו, אבל זה לא ירד אפילו ל-10%.
כן, אחת האפשרויות באמת דיברה על זה שיורידו את זה ל-10%, ישבו את זה לבעלות בריתה בשותפות הסחר העיקריות והגדולות של ארצות הברית. דיברו על הקפאה ל-90 יום, כל הסיפור של 90 יום אולי, או ביטול בכלל. כל הרקע לדברים, צריך להגיד ענת, אנחנו כבר יודעים שאין בינתיים כלום ושום דבר, כרגע השעה 7:00 בוושינגטון, ב-13:00 שעון מקומי ראש הממשלה ימריז, יהיה 20:00 שלכם, אמור להגיע לארץ מחר. הסיפור הוא כזה, כאשר ראש הממשלה הגיע מהונגריה באותה טיסה בעולה לוושינגטון, כבר מיד בנחיתתו בוושינגטון, הוא נפגש עם המוח מאחורי תוכנית המכסים הזאת, יהודי בשם הווארד לוטניק, שר המסחר של ארצות הברית, גורמים יהודיים, רבי השפעה, סנאטורים, עיתונאים, כל מי שיכול דיבר גם עם שר האוצר.
שהוא הלוטניק, לוטניק הזה הוא כנראה המוח מאחורי כל הסיפור של המכסים.
כן,
זה האיש.
זה כמו שאני אומר.
נכון.
אגב, הוא לא לבד, זה סיפור, אם את רוצה, זה שיחה אחרת, איך הרעיון נולד בשיחות שהיו לו ולטראמפ במהלך השנים האחרונות עם ג'ארד קושנר,
כן.
שהוא האיש החזק עדיין בבית הלבן ענת, אחרי כל השנים, האיש היחיד באמת שטראמפ סומך עליו, אם רציתי לדעת מאיפה למשל נולדה תוכנית עזה. תבוא ללוטניק, הם ישבו בלילה בבלר האוס מול הבית הלבן, לא הצליחו להגיע להסכמות, אני לא יודע בדיוק למה. יש כמה וכמה טענות, הסיפורים המכסים הרגיז את ארצות הברית, זה סיפור ארוך שנים, ישראל מטילה במשך כל השנים מכסי מגן, במשך שנים רבות במיוחד גבוהים היו על המכונות האמריקאיות, האלה כבר לא מגיעות לישראל, לא ברור בדיוק למה, למה יש דפיציט, אותו גרעון בסחר החליפין בין ישראל לארצות הברית, למרות שהסיוע מארצות הברית ענת, התיומן כלכלה, זה בסך הכל איום קופונים, קופונים שישראל מקבלת לרכישות בארצות הברית. מה זה הסיוע האמריקני? תן לך עוד דוגמה. כל מטוסים...
כן, אבל טראמפ אמר, אתה אומר מה זה הסיוע... שנייה, אתה אומר מה זה הסיוע האמריקני, וטראמפ אמר אתמול, ישראל היא ידידה שלנו, אנחנו נותנים לה הרבה מאוד כסף. וזאת הנקודה הרגישה שלו. כשטראמפ שומע כסף, האוזניים מזדקות לו.
זה תמיד נכון בכל הקשר, אבל למה 17% על בעלת בריתה הייתי דתה, וכל מה שאת רוצה להגיד על ישראל בארצות הברית, למה אותם 17%? אף אחד לא ממש מבין למה. מה זה אותם חסמי סחר שעליהם מדבר נתניהו באותה סיטואציה שבה הוא ישב למעשה, בוא נגיד את האמת, ענת, אז בי מה הוא חוזר? הוא ישב שעה וחצי שבוי בנאומי המסים של טראמפ, הוא שמע רבע שעה על מחירי הביצים בארצות הברית. למה יש מכסים גדולים במיוחד על מכוניות גרמניות ביוצרת פולקסווגן?
טראמפ יודע טוב, טוב, הוא הוכן היטב לשיחה הזאת, הוא יודע בדיוק לפרט הכל. אני רוצה לסיום, יגאל רביד, שאלה אחת על סין, כי זה סיפור גדול, שיכול להיות שזה הסיפור העיקרי שבאמת ככה נוגע בנשיא ארצות הברית.
אז טוב, פעם אמרו מי שאמרו, אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים ולא יודעים שלא יודעים. כרגע הבורסה, וול סטריט, מתחיל את המסחר בעוד רבע שעה בערך בעליות, כך לפחות החוזים, החוזים נכון. העתידים שהתהפכו אתמול כבר כמה וכמה פעמים, אז צריך להיזהר גם את זה להגיד עם כוכבית הזרה.
בדיוק.
אבל בעקבות האיומים, ענת הצודקת, בעקבות האיומים של טראמפ על סין, להוריד את מכסי הגומלין של 34% שהטילו על ארצות הברית, הוא עומד היום בצהריים, שעון ארצות הברית, להטיל עוד 50% מס. זו מלחמה מלאה לכל דבר ועניין, רגע לפני התפוצצות של כל הסיפור הזה, זה מדאיג מאוד, מטריד מאוד, סין היא לא עוד מדינה.
נכון.
הכלכלה הסינית מניעה את כל העולם, ארצות הברית מנהלת את כל העולם, תצטרך להמתין בגבות.
כן, סין לא תשתוק, והיא כבר לא שתקה בדיוק אחרי יומיים שהוא אמר את זה. יגאל רביד כתב ה-24 ניוז בארצות הברית. יגאל, תודה רבה, עוד נחזור אליך.
תודה, נעד, חג
תודה. שמח. שלום, שלום. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, מצטרף אלינו בעניין הזה, השפעת המחסים של טראמפ על מגזר, על היבואנים בארץ. שלום שחר תורג'מן.
שלום, צהריים טובים.
טוב, איך זה עובר אתכם?
אותנו, אני מייצג את היבואנים בישראל. עלינו ההשפעה היא פחות מהותית או פחות הרת גורל. מי שמושפע באופן משמעותי בישראל זה תעשייה, בטח תעשייה שמוטט ייצור מהכנס הזה של ה-10 פלוס 7, 10 פלוס 7 אחוזים. אצלנו דווקא, אנחנו מסתכלים על זה מקרוב, קודם כל אנחנו רוצים, וגם ראש הממשלה בעצם רמז על כך אתמול, להאיץ את כל מה שקשור למה שטוב לאירופה. מה שטוב לאירופה טוב לישראל, זה קצת מביך לומר את זה, כאילו, למה מה שטוב לאמריקה לא טוב לישראל?
תשמע, זה לא הוכיח את עצמו המשפט הזה, אני חוזרת על זה בכל מיני הקשרים, זה לא עובד.
רגע, זה הכל עניין של תיאום ציפיות. יצאנו לדרך לפני מספר חודשים, אם מישהו חושב שמחר בבוקר אפשר יהיה להרגיש את ההשפעה של מה שטוב.
לא, אבל שר הכלכלה הבטיח שזה צ'יק צ'אק, אז אתה יודע, בכל זאת ציפו.
אני לא דובר ששר הכלכלה, אם שואלים אותי, כאיש מקצוע, אני אומר, hold your horses, תתעזרו בסבלנות.
לא ניכנס לפרטים, אבל כנס לסופר בגרמניה, וסופר אצלנו, ותראה את ההבדל.
אז אני בסדר. אני חושב שכן, חלק, קודם כל, כנראה תמיד יהיה הבדל, השאלה עכשיו היא מה גובה ההבדל.
עכשיו בוא נדבר על התעשיינים.
גם לטפל במה שטוב לאמריקה, טוב לישראל, ולעשות את ההתאמה נדרשת, כמי שהמעצמה שהיא הבת ברית הכי חשובה לנו, מראש מלכתחילה צריך לעשות את זה, זה שלא עשו את זה, זה תקלה, עכשיו מתקנים את התקלה הזאת במהירות הבזק, ולכן אני מניח שגם מה שעובר תקינה אמריקאית, יהיה קביל אצל הרגולטור ואצל המאסדרים בישראל. לגבי תעשייה, אני לא מייצג את התעשיינים, מייצג אותם רון תומר, נציג את התעשיינים.
נכון,
אני
נכון.
מה שאני מסוגל לראות ולהזין, הם בהחלט מוטרדים ובצדק, זה יכול להשפיע לרעה על היכולת שלהם להתחרות, על המחיר של המוצרים שלהם, כשמגיעים בועחה בפעת אמריקה, ואני חושב שזה אירוע מטריד. אצלנו דרך אגב, קורה יכול להיות לקרות בדיוק ההפך, בגלל שהאמריקאים עכשיו, רגע דיווחתם שטראמפ הולך הכי חזק שיש נגד הסינים,
נכון.
אפילו מכפיל ומשלש את גובה המכס.
שזה סיפור ענק ותהיה לו השפעה על כל העולם לדעתי.
עכשיו על כולם, גם על כולם, קודם כל זה יכול להכניס את העולם למיתון, אבל אם מחפשים נקודת אור אחת, ייווצרו כנראה עודפי ייצור, כי הסינים ימשיכו לייצר באותו היקף, השוק האמריקאי נחסם בפניהם, ואז מה שיקרה זה שהם יתקעו עם כמות אדירה של מוצרים שהם יצטרכו לשווק לשווקים אחרים, וכנראה שזה יהיה כרוך בהורדה של מחירים, כי אחרת אי אפשר לשווק כמות יותר גדולה לשוק נתון. אז אנחנו, היבואנים, הסתכלו על הדבר הזה מקרוב, יכול להיות שבמשך החודשים הקרובים, תלוי כמה זמן המשבר הזה יימשך, ואם הוא יתארך, אנחנו נראה את האפשרות להביא מוצרים שמגיעים מהשווקים של המזרח, במחיר הרבה הרבה יותר זול.
אז אולי נרוויח משהו. יש לך הערכה כמה זמן זה יימשך?
תראי, טראמפ הוא הנושא, אחד מהנושאים והנותנים הכי טובים, מה שהוא עשה, בין, אני אומר לכל החברים שלי, הוא פשוט בחור מאוד מוכשר, הוא טיפס על עץ גבוה, עוד הוא נשיא המעצמה הכי גבוהה, ועכשיו בשביל שהוא ירד מהעץ, צריכים לייצר סולם מזהב, כדי שהוא ירד, זאת אומרת, למה אני מתכוון?
או שיעלו אליו, הוא מחכה שיבואו.
נתן את המכה, ועכשיו כולם עולים אליו לרגל, כל אחד ייצר סולם מזהב, כדי שהוא ירד מהעץ שהוא טיפס עליו, ויקהה קצת את גובה הכנס וכן הלאה, גם אנחנו עושים את זה, לא נעים לומר, אנחנו רוצים להיפרד, אנחנו כבר את רוע הגזירה של 10% שכל העולם מקבל, אנחנו כנראה גם כן נקבל, אנחנו רוצים להיפרד לשלום מה7% הנוספים של תולדה שיחסי שכר שהם לרעתנו. מבחינת האמריקאים, אני מקווה שאם נשחרר את כל החסמים שיש, אפשר יהיה קודם כל לייבא, התפקיד שלנו הוא להביא מוצרים, לייבא מוצרים מאמריקה, להרחיב את המינת של האפשרויות עבור ישראלים, וגם לצמצם את הפער בסחר בין ארצות הברית לבין ישראל, אז זה יכול לעזור. אני חושב שאצלנו, בגרש המשחקים שלנו, כן. יש יותר הזדמנויות מאשר איומים, אני מדבר על יבואנים. לגבי התעשיינים, אני מבין שהם מוטרדים, והם מוטרדים בצדק, ואני מקווה שהם לא יזכו יותר.
וככל הנראה, נתניהו חוזר בלי שום הישג. אז גם את זה צריך לקחת.
אני חייב לומר, אני הייתי בטוח שנתניהו יחזור עם ה-7% לפחות, כי אני חושב שהיה לנו טיעונים כבדי משקל, ללמה ה-7% הושתו עלינו בצורה לא כל כך הגונה, לא הוגנת. אני חושב שהסיבה שזה לא קרה, בעיקר היא קשורה בזה שאנחנו היינו הראשונים, כל העולם מסתכל עכשיו, איך טראמפ מגיב לתהליך כזה של דיאלוג ומסע מתן, ועד כמה הוא קשוח, ועד כמה הוא איתן בדעתו, אני לא חושב שזה עזר לנו להיות במקרה הזה הראשונים שמגיעים אליו אחרי האירוע המשברי הזה.
טוב, כשנשיא ארצות הברית קורא חייבים לבוא, לא?
ברור, אני לא בא, אני חושב, אני בטוח שחושב שאתה כמתן לכולתו, ויכול להיות שגם יסגרו דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים, אנחנו כולנו מקווים, שלא רצו לרדת, לא רצו לרדת מהעץ מהר מדי, ומנדיבות רבה מדי, ואולי במעלה הדרך
לקבל. אולי זה עוד יגיע. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה שחר. בית המשפט צוער היום, בית המשפט העליון, ביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה, לא ידענו איך זה יימשך, או איך זה יתחיל, ומה יקרה שם, כשדיברנו איתך בבוקר. שלום ביני.
שלום, צהריים טובים.
הוצאנו אותך קצת לנשום, קודם כל מה קורה עכשיו?
קודם כל אני מודה לך על זה, כי זה נורא ארוך.
זה ארוך, כן. ארוך, מתיש. ועוד פעם נגיד שתי המילים, חסר תקדים, אבל תכף נחזור לזה.
כן, אז עכשיו בעצם האוטרים טוענים. בדרך כלל בבית משפט דיון בבגץ, מי שפותח את הדיון זה האוטרים, אבל הנשיא עמית אמר היום, אני רוצה להפוך את הסדר, כאילו נתתי צו על תנאי, זאת אומרת שאני אתן דווקא למשיבים, כלומר לממשלה, להתחיל לטעון, אחר כך האוטרים ייתנו, ואחר כך אם המשיבים ירצו, הם ייתנו בחזרה.
כמה זמן טען עורך הדין ציון אמיר? 3 שעות?
כמעט שעה וחצי, לא, לא, לא.
לא, אוקיי, לא, הפסקות, היו זה, והוא חזר ויצא ונכנס ויצא.
כן, אבל טוב. הוא בסוף ברצף שעה וחצי, אני מזכיר לך שהקציבו לו 75 דקות.
אוקיי.
רגע, רגע, תני לי קצת להרים לך.
לא, לא, בוודאי.
עוקבי הסושיאל שלי יודעים שפגשתי אותו פה בבית קפה לפני, ועשיתי את הסרטון, אמרתי לו, צאו, אתה תעמוד בזמנים? הוא אמר, לא. אז צחקנו ביחד, אז פה ידענו שזה לא יקרה.
אוקיי, יפה, הלאה. אז עכשיו, כן, העותרים.
העותרים, עכשיו תראי, הם חוזרים על הטענות, שזה ניגוד עניינים, שזה ללכת לוועדה למינוי בכירים, שיש את הסיפור עם קטאר גייט, ושיש את הסיפור של זכות השימוע, ואת ה... מה שנקרא השלכת רוחב כלפי כל שומרי הסף. זה בעצם 4 טענות המרכזיות, כל אחד מהם קצת, את יודעת, קצת מנפח, קצת מרחיב, קצת מראה את הזווית שלו, אבל בעצם 4 הטענות האלה כנגד פיתוריו של רונן דואר, הם הטענות המרכזיות שעולות כאן לבית המשפט.
אוקיי, עכשיו בואו נלך באמת להתחלה, שהדיון הזה פוצץ אחרי ממש דקות, והוא עבר כל מיני תהליכים, שוב, חסר תקדים, לא יודעת, אבל אני כזה לא ראיתי. תכניס אותנו קצת למה שהיה.
טוב, תראי, אני חייב להגיד לך שבשנה האחרונה לצערי זה לא חסר תקדים. היו פה כמה עתירות, למשל הייתה כאן עתירה עם הרשות הפלסטינית, שגם זה קרה פה, הרשות הפלסטינית עתרה נגד המדינה, היה פה עתירות של הסיוע ההומניטרי שזה קרה, היו פה דברים דומים. אני חושב, אם יורשה לי קצת להעיר דווקא לשופטים, שההבדל היה במה שהם עשו היום. הם החליטו כמעט אחרי 10 דקות לצאת מן האולם, בגלל שהיו שם צעקות תוך כדי הדיון, גם טלי גוטליב, גם משפחות שקולות, אבל במקרים הקודמים שאני הייתי פה, שאוזי פוגלמן היה ממלא מקום הנשיא, ואז הוא פרש, בדרך כלל מה שהוא היה אומר, הוא היה אומר, חבר'ה, אני אתן לכם לטעון בסוף, כאילו, לאלה שצעקו, תנו לי להתקדם. תנו לי להתקדם, ואני חושב שאם היום הם היו אומרים את זה למשפחות השקולות, לא לטלי גוטליב, אלא לא אומרים, חבר'ה, בואו תנו לנו רגע לנהל את הדיון הזה, ניתן לכם לטעון, הרי בסוף גם יציג בונצל, הוא טען, הוא דבר אגב יפה, ונוגע ללב. ובאמת, דברים שאני חושב, פחות גם אם לא מסכימים לדברים, אבל הדברים שנאמרו הם חשובים. אני חושב שאפשר להגיד לו, איציק, בוא תן לנו להתקדם, ניתן לך לדבר, תן לנו לזוז. אני חושב שזה היה קצת מוציא את העוקץ מכל העניין הזה.
וטלי גוטליב בוצעה בסופו של דבר, בוצעה מעולם.
בוצעה מעולם, ובסוף היא יצאה, כאילו, כבר כשאמרו לצאת, אז היא פשוט קמה ויצאה. בסוף, כאילו, קצת הלכנו אליו, אז היא ביקשה שקט, וקיבדנו את זה, וראיתי שהיא כאילו מקבלת את זה.
בסוף הדיון התקיים ללא קהל? כלומר, איך, כי ראיתי שם את העיתונאים יושבים למעלה, מעל?
כן, העיתונאים יושבים, תדעך שאנחנו יושבים בדרך כלל איפה שמביאים את העצורים, אז תמיד זה מצחיק אותי הדבר הזה, אבל כן, מה שקרה זה שהוציאו את הקהל, השאירו את העיתונאים ואת תומכי הדין, כרגע, אם אני מבין נכון, יש כבר אפשרות להיכנס, אבל רק מי שנשאר בשעות האלה, מ-9 בבוקר, מי שנשאר עד עכשיו זה רק עיתונאים.
תגיד, אפשר, ביני משפט לסיום, אפשר להבין לאן זה הולך?
לא בשלב הזה.
עדיין לא.
מוקדם מדי, אני מניח שאתם תדברו איתי בעוד בשעות הבאות, ואז אנחנו יודע יותר.
זה נכון. לקראת 7 זה אמור להסתיים?
אני מעריך ש-7 יהיה זה, אבל יכול לקרות משהו אחר, שרונן בר יבוא, זה עוד לא ברור. אם רונן בר יבוא, הוא יבקש לטעון בדלתיים סגורות, כי הוא כנראה רוצה להביא דברים זה, אז אם זה יקרה, זה...
זה סיפור גדול. אוקיי, יפה. ביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה, תודה שהיית איתנו, תודה.
להתראות, ביי.
טוב, עכשיו נהיה קצת דיילת, שימו לב הנושאים ליוון, מחר צפויות שביטות בנמלי התעופה ביוון. דין פישר, כתב התחבורה של חדשות 12, אלן דין.
שלום, שלום אמנת.
שלום, שלום. טוב, עדכונים, מה קרה?
טוב, אז ככה, נאמר קודם כל, שנכון לעכשיו, כשאנחנו מדברים 4:30 בדיוק, השביטה ביוון, השביטה הגדולה שעליה דיברו הרבה מאוד זמן, השביטה הזו מתרחשת. זה אומר שבעקבות כל מיני עניינים פנימיים של איגודים מסוימים ביוון, שכוללים גם את איגוד בקרי התעופה בנמלי התעופה ביוון, בכל יוון, כל הטיסות מחר מתבטלות מהשעה חצות הלילה, ממש בעוד כמה שעות, למשך 24 שעות. מה זה אומר? טוטל
50 טיסות? כמה זה?
כן, אנחנו מדברים על קרוב ל-50 טיסות הלוך חזור, ייצאו מכאן חברות של AGN ואר חיפה וישראל ואלל וארקיה וגם בלוברד וטוס, אנחנו מדברים באמת על הרבה מאוד חברות תעופה שממריאות ליד, הכי מבוקש על ידי הישראלים, ודאי כשטורקיה נכון. מחוץ למפת הביקושים שלנו, התיירים כאן מישראל, אנחנו מדברים על יום מאוד עמוס, גם כך בנתב"ג, אמורים לעבור מחר, כבר עונת הסים ממש נמצאת כבר כאן, אנחנו מדברים על 80,000 נוסעים שאמורים לעבור מחר, חלקם הגדול ליוון. מה עושות חברות התעופה? נמצאות באיזשהו כאב ראש גדול מאוד מבחינתם, אנחנו רואים שהן מנסות לשנות, מנסות להקדים, למצוא סלוטים פנויים, טיסות שהיו אמורות לצאת מחר, מוקדמות מעכשיו לעכשיו לעוד שעה וחצי, זאת אומרת, אנשים מקבלים עכשיו את ההודעה, אם אתם רוצים להגיע ליוון, תגיעו ממש עכשיו לנתב"ג, נעביר אתכם מהר ו... תעלו אל הטיסה ליוון, כי בעצם, כאמור, החל מעוד כמה שעות, יוון נסגרת לחלוטין מבחינת שדות התעופה, וזה כאוס משמעותי.
לא, זה סיפור ענק, תגיד, ויודעים לכמה זמן, או שבינתיים זה מחר וזהו?
נכון לעכשיו, היוונים הגבילו את השביטה ל-24 שעות בלבד, אבל, ויש כאן אבל גדול, אנחנו שומעים על השביטה הזו ככה, בשקט בשקט כבר, לפחות כמה שבועות, ועד עכשיו לא היה ברור אם זה קורה, האם השביטה הזו אכן תתקיים, אז נכון, ממש לרגעים אלו, היוונים עומדים מאחורי השביטה הזו, בית המשפט שם מנסה לבטל את השביטה, מה שנקרא, תראה, אנחנו מכירים את זה כל כך עם מה שקורה כאן, את כל האיומים בשביטה, ומה קורה בסוף,
נכון.
אבל גם אצל השכנה שלנו, כאמור, האיומים האלו קיימים, וכנראה שאצלם זה גם יצא לדרך.
אוקיי, שאר הטיסות למקומות אחרים, בימים האלה, הם הימים הכי צפופים, נכון?
נכון, בעצם אנחנו נמצאים בשיא העונה, מספרים שלא ראינו כבר מאז 7 באוקטובר, גם חברות התעופה חזרו לכאן כמעט כולן, וזה מעלה את המספרים באופן משמעותי, מחר יום רביעי כבר צפויים לעבור קרוב ל-80,000 נוסעים בנתב"ג, ביום חמישי המספרים אפילו צפויים להיות גבוהים עוד יותר, ולכן את יודעת, אנחנו נמצאים קודם כל ונאמר, מבחינת נתב"ג, צרות טובות, נתב"ג פועל, אנחנו רואים הרבה מאוד טיסות, רואים ושומעים על הרבה מאוד אנשים שמנצלים את הימים הללו כדי לצאת לאיזושהי חופשת התעבררות, אבל נגיד גם מהצד השני, לא גייסו מספיק עובדים, יהיו תורים, יש פער בכמות העובדים שלא גויסה בזמן, ולכן יהיו תורים ארוכים, תתעזרו בסבלנות.
אין תירוצים, ידענו את כל הדברים האלה. תגיד, מי שקנה חבילה, עוד פעם אני חוזרת ליוון לרגע, קנו חבילות, איך, מי יפצה את הנושאים, מה יהיה עם זה? או שעוד לא יודעים כלום.
כן, זו שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר חברות התעופה באמת מנסות איכשהו לעזור ולגשר, היו יכולות אותן חברות תעופה להגיד אנחנו מבטלים את הטיסות, כי אנחנו לא יכולים ללחוץ ביוון וצריכים למצוא פתרון, מנסים כרגע למצוא את הפתרונות לאלתר, ככה הראש הישראלי חושב איך להקדים את הטיסה להיום, לצאת מהר מהר.
זה כל העניין זה של הקדמת הטיסות, אוקיי.
הם מנסים, לא כל הטיסות יצליחו, כי אין מספיק סלוטים, זאת אומרת, אין מספיק חלונות זמן פנויים, יוון, זה תעופה מאוד עמוס באתונה, ובכלל, בכל העין, זו תעופה קטנים במרבית המקרים, אז פשוט זה לא יהיה, אבל שוב.
טוב, בהצלחה לכולנו. דין פישר, תודה. כבר אנחנו רעבים, בואו נדבר על מה שקורה לקראת פסח בסוליקה, שזה של השף אבי ביטון. אבי, שלום, אנחנו עושים את השיחה הזאת פעם בכמה.
נכון.
זהו. טוב, אז קודם כל, אתה יודע, מדברים על זה שהכל התייקר ונורא יקר להיכנס לסופר, וזה עלה לנו ב-15-20%. הרבה קונים אוכל מוכן השנה?
כן, המון. אפילו בדקתי את זה וקצת יותר משנה שעברה, ובאמת...
אתה משווה כאילו פסח לפסח או פסח לראש השנה?
לא, פסח לפסח, כי
אוקיי.
אני אגיד לך מה קוראים פעם... מה זה פעם? שאני אומר פעם, אנחנו במונחים של ישראל, פעם זה לפני שנה, לא לפני 20 שנה.
ברור.
אמרו שהמעדניות ואוכל מוכן זה מאוד מאוד יקר.
נכון.
ביחס לקנות ולהכין, אז בעקבות עליית המחירים המטורפת שהייתה בשנה האחרונה, הפער הצטמצם. זאת אומרת, אנחנו גם בסוליקה וגם במסעדות, לא רק שלי, ספגנו את הפער הזה. זאת אומרת, אני לא העליתי מחיר משנה שעברה להשנה. אז,
ועדיין זה לא היה זול, אבל תגיד לי למה זה יותר משתלם, נגיד,
קודם כל המחירים בסופר בממוצע בסל קניות עלו ב-20%.
נכון, פסיכי, זה כבר אמרתי.
בדיוק, אז כבר אם אתה קונה לחג דג טרי כמו סלמון או מוסר ים, ומכין אותו בבית, אז זה עולה כמעט כמו לקנות במעדניה, אני תמיד אומר, ובלי לעבוד קשה, בלי לשטוף כלים, ויש לך זמן לקפה עם חברים וחברות.
תגיד, לפני שאני אשאל אותך למה זה, כי אנשים יותר ויותר עוברים לקנות אוכל מוכן, שזה כיף, ואנחנו יודעים בדיוק לאן ללכת, ארוחה ממוצעת, נגיד, בוא ניקח 7-8 אנשים?
כן, זה מאוד פשוט. ארוחה תעלה בין 150 ל-170 שקלים לאדם.
לאדם, אוקיי.
הכל כולל הכל. אם את הלכי לסופר, אגב, גם בגלל עליית המחירים, וגם בגלל שאנחנו, הישראלים, לא יודעים כל כך לקנות כמו שצריך, ותמיד קונים קצת יותר.
תמיד.
ובסוף הכל הולך לפח, או לקופסאות של כמה ימים קדימה.
נכון.
זה תמיד יעלה יותר.
כן, אני תמיד ממליצה לאנשים להסתכל על המחירים, ולא לרוץ באופן אוטומטי למוצר שאתם כאילו רגילים אליו, ואז תחסכו הרבה מאוד כסף. עכשיו, בוא נדבר, אבי ביטון, לסיום, באמת על הטרנד הזה של אנשים שרצים לאוכל מוכן, כאילו, למה זה?
אני אגיד לך משהו.
אני אגב מבינה את זה, אבל תסביר.
בסופו של דבר אנחנו מבינים כל שנה שהמשאב העיקרי שלנו זה זמן. זה לא כסף.
זה נכון.
אנשים אין זמן, אנשים גם רוצים להתפנה קצת יותר, להשאיר יותר זמן לעצמם, למשפחה, לילדים, ואם פעם אמא שלי הייתה עובדת על ארוחת פסח שבועיים לפני, ומקלפת הפולים ומקלפת הפסוקים ומקפיאה, היום אין את זה. היום אנחנו מקלפים את הפול, ואז רק צריכה להגיע לקנות.
תגיד, לכמה אנשים הכנתם ומתי התחלתם להתכונן? בגדול.
תראי, בגלל שהשנה זה יוצא ביום שבת, אז חסר לנו יום, כי אנשים מצטיידים ביום שישי לארוחת החג.
כן.
זה לא באותו יום. אז התחלנו בסך הכל יום וחצי לפני לבשל, שהכל יהיה טרי טוב כמו שצריך, שזה מטורף, כי אז צריך הרבה יותר צוות והרבה יותר אורזה.
מה יום וחצי? השבוע כאילו אתם מתחילים?
באנו מה?
באמת? לא, כי...
אם אני עושה דג, איך אני יכול לשמור אותו טרי וטוב? בסוף זה...
אתה יודע.
עניין של אוכל.
כן, זה נכון. אז הכל... וואו, אז כמה אנשים עובדים?
עשרות. עשרות של אנשים עובדים עבור החג הזה. כן, בוא נגיד, הרבה אנשים הולכים לאכול סוליקה בפסח.
ומה הכי מבוקש? מה תעשו הכי הרבה? תכינו הכי הרבה?
את לא תאמיני. הדברים הכי מבוקשים זה הדברים שכאילו אנשים מתביישים להגיד שהם אוהבים. כפילטה פיש, כבד קצוץ, קנה דלח, כאילו כל המאכלים הלא טרנדים, אנשים בסוף מזמינים אותם.
כבד קצוץ אני מסכימה, גפילטה פיש לא, אני שמה את זה בצד מיד.
אבל כמובן גם בגלל שזה סוליקה, יש גם את המאכלים הדתיים.
כן, נכון.
המטבח הצפון אפריקאי, שזה קציצות עם פול ירוק, וקציצות טלה קטנות עם...
אבל האמת שקנה דלך הכי כיף לעשות לבד. על זה לא מוותרים.
האמת שאני מסכים איתך.
יפה. אבי ביטון, תודה רבה.
כיף. חג שמח.
שיהיה בתיאבון, להתראות.
תודה.
עכשיו ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים, אלן ירון.
אלן.
שלום, שלום. למה ירוק? ירוק דווקא די אז.
כן, קודם כל אנחנו לא מתלוננים לראות עליות אחרי ימים כל כך גרועים כמו שראינו.
כן, אבל היום מחפשים סיבה לכל דבר, אז פרט.
ותמיד יש. האמת היא שלפני זמן קצר התפרסם בארצות הברית שטראמפ מספר שהייתה לו שיחה, כמו שהוא מגדיר אותה, מאוד מוצלחת עם נשיא או ראש ממשלת דרום קוריאה, ושגם הסינים רוצים עסקה, זה לכשעצמו מספיק, כדי להקפיץ פה את המדדים המרכזיים שם ב3%, אנחנו רואים את זה ממש...
בוא ניקח את זה בערבון מוגבל, בוא לא נתחייב.
כן, אנחנו זוכרים, אתמול היה דיווח שדוחים ב-90 יום את המחסים, והשוק עלה ב4%, ואז הכחישו והוא ירד ב4%, אני חושב שמי שמחפש רגיעה בשוק, אנחנו לא נראה את זה בזמן הקרוב.
בדיוק.
אבל בואי נהיה היום אופטימית, וגם תל אביב אופטימית, עלייה של כ1.5% בכל המדדים המובילים.
בזמן לא היינו ככה. יפה. והדולר יורד, השקל מתחזק. איך ארצות הברית פתחה?
אז שוב, עליות של 3% במדדים המובילים. כל המגניפיסנט 7 המופלאות עולות גם הן ב3% ויותר, אפילו NVIDIA בולטת עם כמעט 7%. סך הכל יום מאוד מאוד חיובי, אבל כמו שאמרנו, צריך להיות נורא זהירים, מדד הפחד בשמיים, וזה אומר שהשוק מפנים את זה שהתנתיות תמשך פה עוד זמן לא קצר.
אגב, אירופה גם, ומה עשו, באסיה בתחילת היום?
אז גם אסיה רשמה היום עליות יפות, אני כעלה ב6%, אירופה עליות גם כן, עליות די מרשימות, הדאקס חזר למגמה חיובית עם עליה של 2.5%, בשאר המדדים שם עולים גם כן בשיעורים דומים, אבל שוב, צריך גם לזכור כי העניין הגדול הוא עם האירופאים שאנחנו לא כל כך מבינים לאן זה הולך שם עם כל נושא המחסים מול האמריקאים. טראמפ אתמול היה מאוד נחוש שהוא הולך להמשיך בנושא הזה. אנחנו יודעים שבדרך כלל שפוליטיקאי מאוד מאוד נחוש, זה גם אומר שכדי שנוגעים לאיזושהי פשרה, אבל באמת עוד חזון למועד.
לגמרי. ירון פרידמן, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג בדיגיטל, אחיית לוק, עומר אוקון ואחיה כהן. אריה שלום.
ערב טוב ענת.
דוד ורטיים פה.
אהלן.
שלום דוד.
שלום לכם.
תמשיכו מכאן.